חז"ל אמרו, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. שיש יותר חשיבות לתורה בשיחה של עבדי אבות אליעזר מתורתן של בנים, שהפרשה של אליעזר תופסת הרבה מקום בתורה, קודם כל מה שהוא עשה ואחר כך כשהוא מספר מה שעשה, זה הכל כפול. ואילו תורתם של בנים, לפעמים הלכות כתובות באות אחת בתורה, וזה לכם התמי, אז לומדים זה שדם השרץ כבשרו, אולי דוגמה שלא נזכר שם בחז"ל, אבל כל למתת מלאכות של שבת לומדים רק מזה שנסמכה שבת למלאכת המשכן. התורה לא תרחה לפרט מה המלאכות של שבת, אלא תבין לבד מהסמיכות של שבת למלאכת המשכן. תורתם של בנים התורה קיצרה מאוד, אילו בשיחתם של עבדי אבות פרשת אליעזר התורה העריכה מאוד. אז צריך להבין שאין מילה מיותרת בתורה, אין אות מיותרת בתורה, כל דבר יש לו משמעות. יש כלל בגמרא, לפחות לפי דעת רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. שלפעמים פרשה שלמה כתובה פעמיים, למשל פרשת שרצים, בעלי חיים שאסור לאכול, מופיעה גם בפרשת שמיני וגם בפרשת ראי, מפני שיש איזה פרטים שנוספו בפרשת ראי שלא נזכרו בפרשת שמיני. אז כל פרשה שנאמרה ונשנית זה בשביל דבר שנתחדש בה. אבל צריך להבין, אז בשביל החידוש הזה, למה כותבים פרשה שלמה? אז תכתוב את החידוש שאתה רוצה לכתוב. למה כותבים בשביל זה פרשה שלמה? יש עוד דברים שנראים ארוכים בתורה. מלאכת המשכן, כל מלאכת המשכן כתובה בפרשיות תרומה תצווה, ואחר כך כפול עוד פעם בויקהל פקודי, כל מה שהיהודים עשו, וזה אותו דבר, מה שהשם ציווה בפרשת תרומה ותצווה, היהודים עשו בפרשת ויקהל ופקודי. אז היה אפשר לכתוב כמעט את כל פרשת ויקהל פקודי, היה אפשר לכתוב ויעשו בצלאל ואוליאב וכל איש חכם לב כאשר ציווה השם את משה. אם תסתכלו ברש"י, כמעט אין רש"י בשתי הפרשיות האלה, ויקהל ופקודי, כי רש"י בעצמו אומר שכבר פירש הכל למעלה בתרומה וצווה, אין לו כבר מה לפרש בויקהל ופקודי. אז כמובן אין עוד פרשיות בתורה שיש כל כך מעט רש"י כמו בשתי אלה. הכל כבר כתוב למעלה, אז למה לכתוב את זה עוד פעם באריכות כזאת? לא לכתוב בקיצור ויעשו בני ישראל, או ויעשו בצלאל ואוליה וכל איש חכם לב כאשר ציווה השם את משה. המניין של בני ישראל, קודם השם מצווה את משה למנות, כתוב כל שבט כמה יש לו, אחר כך השם מצווה את משה שיסתדרו בדגלים, אז עוד פעם כתוב כמה יש לו, ואחר כך כתוב עוד סך הכל של כל דגל כמה יש לו, למרות שאפשר לעשות את החשבון, אם אתה יודע כמה יש בשבט יהודה וישכר וזבולון, אז אתה יכול לעשות חשבון כמה יש בסך הכל, ובכל זאת התורה טורחת לכתוב עוד פעם כמה בכל שבט וכמה בכל דגל וכמה סך הכל של בני ישראל, למרות שזה כתוב כבר למעלה. הקורבנות של הנשיאים, כל נשיא שישה פסוקים בתורה, היה אפשר לכתוב בקיצור, ונשיאי ישראל יקריבו כל אחד פר אחד ועיל אחד וכן הלאה, כל מה שכתוב שם בנשיאים, כף אחת עשרה זהב מלאה, כל הפסוקים של הנשיאים. במקום זה כל נשיא תפס שישה פסוקים בתורה. למה האריכות הזאת? כשהתורה כל כך מקצרת, בהלכות ראינו שהיא מקצרת. צריך לדעת שבכל עוד ועוד בתורה יש תילי תילים של הלכות, אבל התורה רוצה להראות חיבה, דברים מסוימים חביבים על התורה, שיחתם של עבדי אבות, מניין בני ישראל, קורבנות הנשיאים והמשכן, זה הכל דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות בהם חיבה. הפסוק אומר, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. מה פירוש הפסוק? כשאני מדבר על אפרים אני זוכר אותו. כל דבר אחר שאני מדבר עליו אני גם זוכר אותו. אם מדבר על אבו מאזן אני גם כן זוכר אותו. אני לא אומר שאני במיוחד מחבב אותו. אני מדבר עליו אני זוכר אותו. אז מה פירוש הפסוק? פסוק כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. גם אחרי שדיברתי בו די, אני מדבר, אני מזכיר אותו עוד. למשל, למה הדבר דומה? זה בשר אדם שבא אליו אורח, האורח מנומס, שואל מה שלום הבן שלך. אז האבא מספר, הוא הבן כל כך מצליח בלימודים, הוא קיבל במשנה 10 ובגמרא 10, את האורח זה מעניין כקליפת השום, אבל האבא שמח לדבר על הבן שלו, אז הוא מדבר עוד ועוד על הבן, זה מה שהנביא אומר, שגם אחרי שדיברתי די באפרים זכור הזכרנו עוד. אז זה הדברים האלה שהתורה מעריכה בהם כל כך. אבל צריך לדעת שהרמב"ן אומר שכל התורה כולה שמות של הקדוש ברוך הוא, וכל התורה רומזת על עולמות עליונים, על סודות נשגבים. אז מה הכוונה שזה חביב על הקדוש ברוך הוא? שהיה אפשר את אותם הסודות הנשגבים לכתוב בצורה אחרת, לכתוב בצורת הלכות שבת או בצורת פרשיות אחרות בתורה. והתורה בחרה לתלות את העולמות העליונים בדברים האלה מפני חיבתם. אבל באמת זה לא רק הפשט, אלא הסודות שבתורה. גם בפרשת אלופי עשיו, שבטח לא כל כך חביבים על הקדוש ברוך הוא, בכל זאת יש גם בהם סודות גדולים, אלופי עשיו. הגמרא מביאה שמנשה מלך יהודה שהיה רשע, אז הוא דרש דרשות של דופי. לא היה למשה רבינו מה לכתוב בתורה, אלא ותמנע את הפילגש וילך ראובן בימי קציר חיטים. וחז"ל אומרים שיש מה ללמוד גם מהפסוקים האלה, אבל באמת יש גם סודות עליונים בפסוקים האלה, חוץ מהפשט שבפסוקים האלה. הרמב"ם אומר שאין הבדל מי שלומד בתורה אנוכי השם אלוקיך, או לומד ותמנע את הפילגש. אנוכי השם אלוקיך זה יסוד כל האמונה בתורה, ודאי שצריך להתעמק בזה. אבל מצד מצוות תלמוד תורה, הסופר שכותב את זה בתורה כותב את זה בתורה, בשניהם הוא כותב ספר תורה. והלומד שלומד, רק בשמות הקדושים יש עניין מיוחד לקדש את השמות הקדושים, אבל חוץ מזה אנוכי ותמנע, אין הבדל בקדושה שלהם. הלומד שלומד מקיים תלמוד תורה בשניהם. חז"ל אמרו, כשאדם לומד תורה הוא בורא עולמות, הוא לא רק לומד עולמות אלא גם בורא עולמות, שנאמר ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. זאת אומרת כשאתה לומד את דבריי, את התורה, אז אתה נוטע שמיים ויוסד ארץ. איפה? אנחנו לא רואים בעיניים שלנו עולמות עליונים שאנחנו לא יכולים לראות בעיניים שלנו. חוץ מזה מקרב את הגולה שנאמר ולאמור לציון עמיאתה. אבל הוא גם בורא עולמות, כמו שהתורה תלויים בעולמות, אז גם בלימוד התורה יש בריאת עולמות. אנחנו אומרים כל בוקר אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם וכולי, ותלמוד תורה כנגד כולם. אנחנו לא יודעים את האמת כמה שכר תלמוד תורה. שכר תלמוד תורה זה עולם הבא. עולם הבא אי אפשר למדוד בכלים של עולם הזה, אין לנו כלים להבין את עולם הבא. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אדם ייקח את כל הדולרים והסטרלינגים וכל מה שיש בעולם הזה, מלבושים ומכוניות ואני לא יודע מה עוד, הכל לא שקול כנגד ההנאה הכי קטנה בעולם הבא. אז מובן שתלמוד תורה זה לאין שיעור. אבל בכל זאת אני רוצה לומר איזה שיעור קטנטן של שכר תלמוד תורה במונחים של עולם הזה, גם אם אתם מבינים שזה לא מונחים אמיתיים כשמדברים על עולם הבא. אבל כמה שכר מקבלים במונחים של עולם הזה? אנחנו אומרים שם בהכנסת קלה. מה זה הכנסת קלה? זה לא רק לאכול רבע עוף ולרקוד קצת, אלא הכנסת קלה זה לסדר לקלה דירה ורהיטים ובגדים ומכונת כביסה ומכונה אחרת, כל מה שקלה צריכה בשביל לחיות חיי משפחה. מה זה ביקור חולים? זה לא רק לומר לחולה מה שלומך ורפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, אלא זה לדאוג לחולה אם הוא צריך ניתוח בארצות הברית, אז שייסע לארצות הברית ויקיים שם, יקבל שם את הטיפול המתאים ואת הרופא המתאים ואחות שתטפל בו וכל מה שהחולה צריך. כל הדברים האלה זה עולה מאות אלפים. אם אחר כך אנחנו אומרים תלמוד תורה כנגד כולם, פרשו שהשכר על התלמוד תורה הכי קטן הוא כמה מאות אלפים, לדבר במושגים של עולם הזה. אז אם היינו באמת מקבלים דף חשבון מפעם לפעם אליהם, ביום ראשון נוספו לך כך וכך, הרי למדנו יותר מכמה מילים בתורה, נוספו לך כך וכך מיליונים, ביום שני הורידו לך מהחשבון כמה מיליונים, כי ביטלת תורה. הרי היינו מתרגשים יותר, היינו משתדלים יותר, אפילו ההסתדרות, ואת מחיר כזה הייתה מרשה לעבוד שעות נוספות. אז אנחנו לא מבינים עד איכן הדברים מגיעים, כמובן שזה ציור גשמי, זה לא ציור אמיתי. לכן גם החומרה של תלמוד תורה גדולה כל כך, שהוא מבזה את הדבר, השם נותן לאפשרות, אם היה למישהו מונח כאן $1,000 על צד אחד, ובצד השני איזה צעצוע של ילדים, והוא לוקח את הצעצוע, במקום את $1,000 הוא מראה שאין ערך לכסף בעיניו. אם אדם מבטל את הזמן, מראה שאין ערך לתורה ולסחרה בעיניו. וזה הביזיון הכי גדול, כי דבר השם בזה זה שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. האדם הוא עולם קטן, הוא כולל בזער אנפין את כל העולמות. אז כשאדם בורא עולמות, כפי שדיברנו, אז הוא בורא את עצמו, את החלקים של נשמתו, בורא לעצמו חלקים, למה הוא צריך להגדיל את הנשמה שלו, מה אכפת לו להישאר עם הנשמה כמות שהיא, אבל הוא עושה לעצמו כלי קיבול לעולם הבא. מה יהיה אם אדם יבוא לעולם הבא, שם חסד השם בלי גבול, אבל אין לו כלי קיבול לקבל את זה, אז הוא יהיה מסכן. כולם מקבלים בכלים גדולים, והוא מקבל בכלים קטנטנים. אז כל מילה שאדם לומד, הוא עושה לעצמו כלי קיבול חדש, לקבל עוד מחסד השם שבעולם הבא, מהטוב, מהשגת השם שבעולם הבא. זה מה שבאדם בורא לעצמו כשלומד, ומה שמפסיד כשהוא לא לומד. כמו שיש מצווה של תלמוד תורה בכמות, יש גם מצווה של תלמוד תורה באיכות, לא לבטל לימוד באיכות. מה נקרא לימוד באיכות? אם אדם יכול ללמוד בעומק ולומד בשטחיות, אז זה ביטול תורה באיכות. אם אדם יכול ללמוד ש"ס ופוסקים ומסתפק בלימוד חומש ועין יעקב, אז זה ביטול תורה באיכות. צריך ללמוד עד כמה שיכול בעומק, כל אחד לפי דרגתו. ילד קטן אי אפשר את ראש ממנו ללמוד רבי כבאגר. כשאדם נמצא בישיבה יכול כבר ללמוד רבי כבאגר, רב חיים ושאר חכמי ישראל, עד כמה שאפשר להתחדש, להיות בעצמו מחדש חידושי תורה, לא רק ללמוד מה שאחרים חידשו. הרי צריך מקרא, משנה וגמרא, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בגמרא. אז לפי הרמב״ם מקרא זה ללמוד את ה-24 ספרי תנ"ך, ואגב זה מומלץ לכל אחד. התנ"ך השם לא נתן לנו רק כדי שיעמוד בארון הספרים, אלא כדי שנלמד אותו ונדע אותו. הגר"א לא היה מקבל לישיבה שלו מי שלא ידע את ה-24 ספרים פחות או יותר בעל פה. אני לא יודע אם היה מוצא הרבה תלמידים אצלנו. צריך לדעת את כל התנ"ך. משנה, לפי הרמב״ם, זה לא רק מה שאנחנו קוראים משניות, אלא זה כל מה שאדם שונה מרבותיו, ורבותיו זה חכמי המשנה וחכמי הגמרא, ורש"י והרמב״ם והקצויס החושן ורב חיים ורב שים, כל זה עדיין בגדר משנה. כל זמן שאדם לומד מה שחידשו אלה שקדמו לו, אז הוא שונה את דברי רבותיו, זה משנה. מה זה גמרא? זה מה שאדם מחדש בעצמו, מפלפל בעצמו, שואל פה קושיה ואומר שם תירוץ, זה הגמרא. היות וכאן בישיבה כולם כבר בני 15, בין 15 לגמרא, אז כבר אפשר לחדש חדשי תורה, לא רק להסתפק ללמוד מה שכתבו גדולים אחרים, אלא להיות בעצמנו גדולים, להשתדל להיות בעצמנו גדולים, בעצמנו מחדשים עד כמה שאפשר. זה קניין גדול בתורה. מה שאדם עבד על זה וחידש, אז זה נכנס יותר טוב לזיכרון, מאשר אם הוא רק קרא מה שחידשו לכם. גם זה צריך לזכור, אבל אם הוא בעצמו מחדש, זה עוזר לזיכרון. זה יותר עצמיות. מי שיכול להשיג ולא ישיג, אז יהיה לו חיסרון בעולם הבא, ירגיש את הצער בעולם הבא. גם כשאדם מוכרח לבטל תורה, אז לפחות שיצטער על שהוא מבטל, לא יגיד, אוה, ברוך השם, אני פטור מללמוד היום, אלא יצטער על שלא יכול ללמוד היום. ההבדל הוא שאם הוא מצטער, אז יקבל שכר כאילו למד, אבל אם הוא שמח, אז לא מגיע לו שום שכר. שאדם באמת משתדל ללמוד כל רגע פנוי, הוא מוכרח לפעמים לאכול, מוכרח לפעמים לישון, מוכרח לפעמים לנוח, אבל כל רגע שאפשר הוא לומד, אז באמת נחשב לו שהוא למד כל היום כולו. אפילו אם לומד מעט, חייל בצבא, אין לו הרבה זמן ללמוד, אבל את הכמה דקות שהמפקד נותן לו, הוא לומד, אז נחשב לו שהוא למד כל היום, כי גלי הדייטה שמה היה יכול כל היום ללמוד, היה לומד כל היום. ואילו מישהו נמצא בישיבה ולומד נגיד 10 שעות, אבל היה יכול מאוד יותר, אז גלי ידעתי שהוא לא כל רגע אכפת ללמוד, אז לא יקבל שכר יותר מ10 שעות, אז מה עם כל אחד 10 שעות, זה גם היה יפה, אבל בכל זאת הכל תלוי אם זה שמחה אצלו לא ללמוד או זה צער אצלו לא ללמוד. מורים רבי הרב דסלר באחד המכתבים שלו אל אביו מביא מאמר חזל שטובה אחת בצער ממאה שלו בצער. יש לנו כלל שלפום צערה אגרה, לפי גודל הצער שהיה לאדם בקיום המצווה, אז גודל השכר. אז על פעם אחת שאדם למד תורה בצער, יש יותר שכר, יותר גדלות מאשר מאה פעם שלמד שלא בצער. מה הכוונה בצער? למשל שהוא רצה מאוד לישון ובכל זאת התאמץ ולמד עוד קצת, אז זה מעדה גדולה שלמד מתוך צער. אם יהודי יושב בירושלים ולומד, זה יפה מאוד, אבל אם יהודי יושב ברוסיה הסובייטית, שהשלטונות רוצים את לומדי התורה ולומד, זה בצער גדול. טובה אחת בצער, יותר ממאה שלא בצער. אז מה שהרב דסלר מוסיף את זה, שאז כל תוספת צער זה שוב פי מאה. אם היה קצת צער זה פי מאה, אז אם יש יותר צער זה פי מאה כפול מאה, זאת אומרת כבר פי 10,000, אם עוד קצת יותר צער זה כבר פי מיליון, והלאה תעשו אתם את החשבונות. השכר גדל לאין שיעור, כמה שאדם יותר מתאמץ מתוך הצער, אז השכר גדל. והצער לא מוכרח להיות חיצוני, שהאדם עצמו, כפי שדיברנו, הוא היה רוצה לישון, הוא היה רוצה לעשות כעת משהו אחר, ובכל זאת מתגבר על עצמו ולומד. כמובן אני לא אומר שבגלל זה תפסיקו ללכת לישון, אני חושב שצריך ללכת לישון כשצריך, אבל צריך לדעת מתי. המשנה אומרת, הפרייתא, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה. אני רגיל לומר שזה לא בשבילנו המשנה הזאת. אם באמת אצלנו מישהו יאכל רק פת במלח וישתה רק מים במשורה, אז הסוף שהוא לא ישן רק על הארץ אלא גם על הסטנדר, הוא לא יוכל ללמוד. אנחנו צריכים לאכול כוגן שיהיה לגוף כוח ללמוד, כמו שהרמב״ם אומר על בכל דרכיך דעיו, שאדם צריך לאכול כדי שיהיה לו כוח ללמוד, צריך לישון כדי שיהיה לו כוח ללמוד, לא דווקא על הארץ, גם על המיטה אפשר לישון כדי שיהיה כוח ללמוד. תלוי למה אני עושה את הדברים. אני עושה אותם בשביל עבודת השם, אז הם בעצמם חלק מעבודת השם, אז מקבל שכר גם עליהם. אני רגיל למה שזה פשט בגמרא בפסחים. בגמרא יש מחלוקת, כשאנחנו לומדים ששטוחי מצווה אינם ניזוקים, הם לומדים שרק בהליכה או גם בחזרה, זה תלוי מאיזה פסוקים דורשים. לפי פסוק אחד זה הולך רק על ההליכה, אם דורשים פסוק אחר זה הולך גם על החזרה. תהיה הגמרא ששאלו את רב, אלה שהולכים ללמוד, הם יכולים לבוא מוקדם בבוקר וללכת מאוחר בערב, או אולי צריך לחשוש מנזקים בדרך, מזיקים ושאר צרות? אז לא. זאת אומרת, לבוא, הם יכולים לבוא על אחריותי. מה לחזור? לחזור איני יודע. אז כאן נשאלת השאלה, איך רב דרש? אם רב דרש שרק בהליכה שלוחי מצווה אינם נזוקים, אז שיגיד שלחזור אי אפשר. אם רב סובר שגם בחזרה, אז שיגיד שגם בחזור אפשר. שרב לא ידע מה לדרוש, זה קשה להגיד שרב לא ידע איך לדרוש את הפסוקים. אז נראה לעניות דעתי שרב סובר שרק בהליכה, לא בחזרה. אז לכן על הליכה הוא אומר זה בסדר שהוא יבוא. מה עם החזרה? חזרה זה תלוי, אם הוא הולך הביתה לישון כי הוא רוצה לישון, אז זה באמת חזרה, אז לא מגיע לו, אז אין לו שמירה מהמזיקים. אבל אם הוא הולך הביתה לישון כדי שיהיה לו כוח ללמוד מחר, זה גם הליכה, זה לא חזרה, אז יהיה לו שמירה מהמזיקים גם בחזרה, כי זה הליכה. אם הוא עכשיו הולך להתכונן לשיעור של מחר, כמו שהילל אמר שהולך לעשות חסד עם האכסניה שלו, עם האורח שיש לו בבית, זה הנשמה, הוא מוכרח לאכול כדי שהנשמה תתקיים. אז אצל אדם כזה גם החזירה היא הלכה, לכן רב אומר שזה כבר לא על אחריותו, זה תלוי בכל אחד ואחד לאיזו מטרה הוא הולך הביתה. אם הולך הביתה כדי לישון, הוא הולך הביתה כדי לישון שיהיה לו כוח ללמוד מחר, זה תלוי כבר בכל אחד אם זו חזרה או הליכה. דפום צערה אגרה, נכון שדיברנו כבר פעמים אחרות, שיש שני סוגי שכר, יש שכר לפום צערה ויש גם שכר לפי גודל המצווה. זה סוג אחר לפי גודל המצווה. אז מבחינה זו יכול להיות שאם יהודי לומד לא בצער בארץ ישראל, אבל מספיק יותר דפים מהשני שלמד ברוסיה מתוך צער, אז מבחינת ההספק זה שלמד בארץ ישראל אולי השיג יותר. אבל יש בחינה של לפום צערה אגרה. אבל בכל זאת אנחנו צריכים לדעת שהייעוד שלנו הוא לא שיהיה לפום צערה, אלא שיהיה תלמוד תורה מתוך שמחה. נכון שמי שגדול בעבודת השם שמח גם כשיש צרות, אבל מי שלא כל כך גדול, אז שתהיה אצלו תלמוד תורה מתוך שמחה ולא מתוך צערה. אבני נזר מסביר שאומנם כל מצווה רצוי לעשות לשמה, לא כי אני נהנה, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא כך ציווה. אדם אוכל מצה בליל פסח, הוא באמת קצת רעב, הוא כל היום לא אכל כדי שאוכל מצה לתיאבון. בכל זאת התכלית היא לא שאוכל מצה רק כי הוא רעב, אלא יאכל מצה ומרור כי השם ציווה בלילה הזה לזכור את תשועת השם לישראל ואת גודל השיבוד שהיה במצרים, לכן אני אוכל בלילה הזה מצה ומרור. אפילו כשאדם עושה עונג שבת או שמחת יום טוב, אז גם כן כי השם ציווה עליי לענג את השבת ושמח ביום טוב. אומר אבני נזר שגם בלימוד תורה זה לא רק נכון שצריך כי השם ציווה, ודאי זה עיקר תלמוד תורה כי השם ציווה, אבל רצוי להנות מתלמוד תורה. מה הראיה? שאנחנו מתפללים כל יום והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, שאנחנו מתפללים שזה יהיה ערב עלינו, לא שאני לומד בעל כוחי כי הקדוש ברוך הוא אומר לי תלמד אז אני לומד, אלא שאשמח בתורה, שאשמח להבין פשט בגמרא, אשמח לראות קושיה של רבנו תם, אשמח לראות את התירוץ של רי, וכל שכן אם אני בעצמי זוכה לומר קושיה ולומר תירוץ כפי שדיברנו קודם, שהדברים יעשו עריבים עלינו, לא, הם צריכים להיות עול עלינו. זה לא שאני בוחר ללמוד תורה ואם אני ארצה אבחר משהו אחר, אני צריך ללמוד תורה כי השם ציווה ללמוד תורה, זה אמת. אני עבד השם, אבל יחד עם עבד השם אני שמח להיות עבד השם. ברוך אתה השם וכן מחם שלא עשה אני גוי, גוי פטור מתלמוד תורה. אני מודה להשם שאני לא גוי ולא פטור מתלמוד תורה, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה, אישה גם כן פטורה מתלמוד תורה, אישה פטורה מצוות עשה שהזמן גרמה. אני מודה להשם שאני עבד השם ויכול לקיים גם את המצוות האלה, אבל לשמוח בדברים האלה. סיפרה רבנית סרנה, זכרונה לברכה, רבנית רחל סרנה, היא הייתה בליטא בימי הכיבוש הגרמני, ראתה צרות נוראות, ראתה פעם גוי מתעלל ביהודי והורג אותו. אמרה, ברוך אתה שלא עשה אני גוי, טוב שאני מהעם של הנרצחים ולא מהעם של הרוצחים. ודאי שאנחנו שמחים להיות עבדי השם, לא פרעי אדם, לא מהפרעי אדם ולא מזה שעל חרבך תחיה, אלא עבדי השם. ולשמוח שאנחנו זוכים לשבת כאן בירושלים עיר הקודש וללמוד תורה, וברוך השם בנחת, בלי גרמנים, ברוך השם שאנחנו, בלי רוסים, ברוך השם שאנחנו זוכים כאן לשבת ללמוד תורה, להשתדל להיות גדולי תורה בש"ס, בפוסקים, בסברה שלנו. נזכה כולנו בעזרת השם לשמוע תורה בלשכת הגזית מפי חכמי ישראל במהרה בימינו, אמן.